דברי הרב על הפרשה. כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחיזה, ונתתי נגע צרה לבית ארץ אחיזה. חז"ל אומרים, התוספת, בית המנוגה לא היה ולא עתיד להיות. ולמה נכתב? דרוש מקבל שכר. מה באמת חז"ל דורשים? כתוב בצדה, הכהן ופינו את הבית. דרש רבי מאיר בתורת כהנים. ואימה מתמל. כלומר, למה הכהן אומר, קודם תפנו את הבית, שמא כשהכהן יבוא יתברר שהבית תמל, וכל מה שבכוחו נגמר. על כן, הכהן אומר, עוד לפני שאני בא, לפנות את הבית. ושלא יתקנו הדברים, כי התמונה היא מתחילה משעה שהכהן קובע שהבית תמל. שאלה, שלא בימי, וכימה מתמל, מה הבעיה המתמל? הרי אפשר לתאר, עיצור, לעיצור, גדר, מתחתו, מגבילה באותו. אפשר להגיד את זה לעיצורים. על מה חס התורה? על כלי חסור ועל פקות. וכי מה מטמא בגעים? הרשעים או הצדיקים? מי מטמא בגעים? הרשעים. אם כן, חס התורה על ממונו הבזוי. כזה חומר על ממונו החלוי, על ממונו החזוי של הרשע. כשאפילו הרבה חלה של הרשע, הם לא התאמו, כמובן לתאר סיימן אותה. כך על הרשע, כזה חומר על הרשע. כן, התורה מלמדת אותנו לחוס, עתיד על הרשעים, דברים שהם גם מבועת מאוד. ממשיך הרב אומר, ואין זה אנחנו מציעים גם אצל יעקב אבינו, שהוא חזר, חזר לפניו לחזור, ושם פחית את המצווה להעביר את כולם, כמה ילדים, כל הרכוש, אבל נשארו כמה דברים פיוטים, ובכל זאת בשבילם חזר. ויבטל יעקב לבדו, אמר רבי אלעזר, שנשתייר. אמר רבי אלעזר, שנשתייר על פקים קטנים. ומצד שני,
חז"ל דורשים ויוותר גב השם לבדו. יש כאן איזה כלשהו של דמיון כביכול בין יעקב לבין ריבונו של עולם לעתיד לבוא ונשגב השם לבדו. ונשגב השם לבדו זה מובן, ריבונו של עולם יופיע לבדו על כל העולם כולו. מה זה ויוותר יעקב לבדו, מה זה הדרשה שיש כאן איזה בחינה מסוימת שדומה כביכול לריבונו של עולם? יעקב, כאילו חז"ל דורשים לנו שהוא יתעלם מכל העולם ונהיה מיוחד כזה שאין עוד דומה לו בעולם. יש ריבונו של עולם שהוא לבדו, ובעולם בין הנבראים היה יעקב כזה, שהוא היה כל כך מעולה, כל כך קדוש, במדרגה כל כך עליונה, שהוא בחינת לבדו, שאין דומה לו, שהוא ממש יחיד, שעליו כביכול מתקיים העולם. אז שתי דרשות דרשו חכמים על המילה לבדו, על הפסוק ויוותר יעקב לבדו. האחד שהוא דאג לדברים קטנטנים, ומצד שני הוא כל כך ענק, הוא כל כך גבוה, עד שהוא בבחינת דומה, שהוא מיוחד, 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 שבבחינת לבדו. ממשיך הרב ואומר, דאגה כגון זו לענייני ממונות מצינו גם אצל רבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי, לפני פטירתו, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, פנו כלים מפני הטומאה, שוב פעם מאותה סיבה, כי הוא עכשיו ברגעיו אחרונים, ואחר כך תהיה טומאת מת, והכלים יכולים להתאמה, אז הוא אומר, פנו את הכלים. כבר הגיע הזמן, מרגיש שעוד מעט, וצריך לשמור על הכלים. על איזה כלים? על כלי חרס. אומר להם עוד דבר, רבי יוחנן בן זכאי, באותה שעה, והכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה שבא. השעה הזאת של שעת פטירה מן העולם של צדיק, אז הוא מרגיש, רבי יוחנן בן זכאי, שחזקיה, נשמתו של חזקיה מלך יהודה מופיעה, צריך להכין כיסא. שני הדברים הללו שונים כל כך זה מזה, הדאגה לדברים קטנטנים, ומצד שני, המעמד הגדול הזה של חזקיה המלך יהודה, הם מראים לנו כאן איזו תפיסה שלמה של מציאות של חיים, שגדלות אין פירושה התרוממות והתעלות לאיזה ספרות רוחניות, לחיות בעולם רוחני ולא לראות את המציאות, ולהיות מנותק מהמציאות, ולא לראות את הפרטים הקטנים, ולא לדקדק בפרטים הקטנים, אלא לרחף. השלימות הנכונה היא שיהיה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. שיהיה אדם יכול באמת להתרומם לרעיונות רוחניים גדולים, להרגשות עליונות, להבנות, להשגות, לדעת ללמוד, להעמיק, להבין, להרגיש בכל התחומים, ומצד שני, לחוש גם את פרטי הפרטים, לראות את הסביבה, לשים לב אל כל פרט של הלכה, אל כל פרט של התנהגות של בן אדם וחברו, שלא בשעה שאדם חי בעולם רוחני, הוא לא רואה את הסביבה שלו, יכול שלא בכוונה לפגוע בזה ולפגוע בזה, כי הוא בשמיים. כלומר, לחוס על ממון, אפילו על ממון פעוט ביותר, זה לא קטנות. זה יכול לעשות מתוך גדלות. זה לא איזו קמצנות כזאת, שאדם שומר על הדברים הכי קטנים, שאין להם בעצם כל כך חשיבות, חשיבות מאוד מועטה. זה שלימות. אם זה, אם אדם נשאר למטה ורק זה מה שהוא עוסק, רק בקטנות האלה, אז זה אכן הוא... הוא קטן, אבל השלימות הגדולה היא מגדול ועד קטון. לראות את כל המציאות כולה, זה הבריאות השלימה. ככה, עכשיו הרב מוסיף כאן עוד איזה עומק מיוחד. אני מדלג על חלק גדול מהדברים הנפלאים של הרב. אני רוצה לגוע רק בעניין הזה גופה. הכינו כיסא לחזקיה מלך יהודה. על חזקיה מלך יהודה נאמר שהוא היה צריך להיות משיח, אבל הוא לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה על מפלת סנחריב. כשיש נס גדול צריך לדעת להודות. לא יודעים להודות, אז חזקיה מלך, כך חז"ל אומרים, לא נעשה משיח מפני שלא אמר שירה על מפלת סנחריב. עד שפתחה הארץ את פיה, והיא אמרה שירה. ואמרו עליו, שלא היה בימיו עובדי אדמה, לשמיר ולשי תהיה. כולם היו, כתוב שבזמן חזקיה, בדקו בכל ארץ ישראל, ולא מצאו נער ונערה שלא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. כלומר, היו שם, כולם תלמידי חכמים, כולם בני תורה, אפילו הבנות. כולם ידעו את כל ההלכות, אבל לא התעסקו בענייני דאלמה. אז הרב כאילו אומר, יש לפרש שלכן לא היה יכול לעשות משיח, שלא הייתה לו, הוא לא ירד לפרטים, לא דאג לארץ. רבי יוחנן בן זכאי, שהוא היה הממשיך, רבי יוחנן בן זכאי גם כן חשדו אותו, שהוא לא מבקש על קיומה של מלכות ישראל. רבי יוחנן בן זכאי, הוא ביקש רק על יבנה וחכמיה, בזמן החורבן. הוא לא ביקש שתישאר מלכות ישראל. אז יש כאן איזה מין, אולי קצת שאלה על ההנהגתו זאת, למה הוא לא ביקש על, על, על מלכות ישראל, כמו שרבי עקיבא אומר, שחכמים אחור, היה צריך לבקש לא רק על, על יבנה וחכמיה, היה צריך לבקש על, שיעזבו אותנו, שאנחנו נמשיך, שהמלכות תמשיך. אז רבי יוחנן בן זכאי, בעת פטירתו, הוא מצד אחד, הוא נפגש עם חזקי המלך יהודה, מצד שני הוא אומר, תוציאו את הכלים מן הבית, מפני התאומה. זאת אומרת, הוא מראה שהוא רואה את התמונה בשלימותה, גם מקבל את פניו של חזקי המלך יהודה, וגם, וכאילו הוא עוסק בתיקון, מה שה... אצל חזקי המלך יהודה אולי היה חסר, שלא אמר שירה, שלא הרחיב את ההסתכלות שלו על כל הפרטים, מתקן את זה רבי יוחנן בן זכאי. שלמות פירושו של דבר, שאדם יודע גם לעלות מעלה, 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 וגם יודע להוריד את הגבעים האלה אל כל המעשים הקטנים, ועד רבה, כשאדם גדול עושה מעשים קטנים, הם לא מעשים קטנים, הם מעשים גדולים. כמה פעמים הזכרתי את הדבר הזה, שמורנו רבינו, הרב צבי יהודה, ראינו את הדבר, אצלו את ההופעה הזאת, את המציאות הזאת, שמצד אחד הוא היה ענק, רוחני מאוד, הייתה להתרומם ולשקוע בעולמות עליונים, רעיונות גדולים, עמוקים מאוד מאוד, היה נראה מאוד מאוד מופשט. מצד שני, כשהיה מתמסר בעבודה חינוכית לתלמידים, ראו איך שהוא משקיע בכל אחד, בכל, כאילו, כל הכוחות שלו עכשיו מושקעים במשימה הזאת. אז אני הסברתי לעצמי שכשהרב ציודה היה מטפל באיזה תלמיד, אז הוא לא טיפל בתלמיד, הוא טיפל בנוער הישראלי. האחד הזה בעיניו היה מייצג. ואז כשאדם עובד ככה, אז המעשים שלו הם מקבלים משמעות כללית. כי אף על פי שהוא עושה דבר פרטי, הוא עוזר למישהו, יועץ למישהו, מדריך מישהו, מחנך, אבל הוא לא עושה את זה כהסתכלות פרטנית כזאת, אלא צריך לחנך את עם ישראל, צריך להוסיף אורה, ועכשיו הוא מוסיף אורה, אז זה הוספת אורה כללית. אז כאדם עושה מעשים קטנים בגדלות, אלה מעשים גדולים. ויכול להיות שאדם יעשה מעשים גדולים בקטנות, ואלה יהיו מעשים קטנים. כלומר, הוא אגואיסט, והוא לומד תורה, ועוסק בעניינים מאוד מאוד רוחניים, אבל כל ההסתכלות שלו היא הסתכלות מאוד אישית, מאוד, מאוד עסוק בעצמו. אבל אף על פי, הוא עוסק עכשיו בנושא מאוד, מאוד, מאוד גבוה, מאוד ניסה. אבל הוא קטן. לא רואה את, לא עושה את זה בשם כלל ישראל. לא מרגיש את, את השייכות שלו לכל הכלל. ועוסק רק בעצמו. הדברים הגדולים הם נעשים קטנים. נשאלתי אחרי שדיברנו בראש חודש, על מה שהרב אמר על ברכת התורה, מורנו הרב צבי יהודה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, שלא עסקו בתורה תחילה, הסברנו שהגישה לתורה צריכה להיות מתוך הסגולה הישראלית. ואז נשאלתי, מה המשמעות של הדבר? מה פירוש מתוך הסגולה? מה עושים עם, עם הידיעה הזאת? איך הם מוצאים אותם מן הכוח אל הפועל? אם אנחנו יודעים שאנחנו עם סגולה, אנחנו גדולים, אנחנו ענקים, אנחנו אלוקיים. האדם יוצא מתוך נקודת המוצא הזאת, הפנימית, הגדלות הפנימית שהוא שייך אליה, שייך לאומה הישראלית, לאומה האלוקית. ומתוך כך הוא ניגש לתורה העליונה האלוקית. הגישה הזאת, גישה הגדולה, הענקית הזאת, היא גישה נכונה לתורה. אי אפשר לגשת לתורה בלי ההתכוננות הזאת, בלי הכרה מי אני, איזה כוחות עליונים רוחניים ריבונו של עולם טבע בכל אחד ואחד. ומתוך הגודל הזה הוא ניגש אל התורה. אז הוא ניגש בגדלות. הוא ניגש עם הכרת הגודל וכמובן הכרת גדלותה של התורה. כשניגשים בגישה גדולה, אז כל הלימוד הוא אחר. ניגשים בגישה מצומצמת, אז התורה היא קטנה. ועד שלא ברכו בתורה תחילה, אז זה מתחיל הירידה. ואם מברכים בתורה תחילה, אז כמובן זה גורם לבניינה של ארץ ישראל, לבניינה של האומה, לבניין הקודש, לגשת בגדלות, לגשת לעבודת השם בגדלות, בהכרת הגודל האלוקי, בהכרת השליחות האלוקית, בהכרת היותנו עם השם, עם סגולה. אז מעשינו מקבלים, אם אנחנו יודעים את הדבר הזה, מקבלים עוצמה יותר גדולה. גם אם אנחנו לא יודעים, יש בזה עוצמה, מפני שזו עובדה, זאת מציאות שאנחנו שייכים לגדולה הזאת, שיש בנו סגולה. אבל כשאנחנו יודעים, הידיעה הזאת מוציאה את הדבר הכמוס מן הכוח אל הפועל, והעוצמה היא נעשית עוצמה גלויה שמופיעה ופועלת. זה עניין אחד. העניין השני, אני רוצה לעסוק במדרש בפרשה שלנו. גם עסקנו בזה בעבר, אבל צריך גם היום. המדרש על פרשת מצורע מביא פסוק, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. אומר המדרש, פירוש אחד, אחר כך הוא יגיע לפרש את זה קשור עם הפרשה, אבל הוא מתחיל בפירוש הפסוק הזה בכמה אופנים. קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. טלטלים זה גם יכול להיות תלוליות, תלוליות של אפר. אומר המדרש, מי שטיפש, מה הוא אומר? מי יכול לקצות את זו? אדם רואה, יש לו שדה עם תלולית גדולה של אפר, שזה מקלקל לו את כל האפשרות לעבוד בשדה. הוא אומר, מי יכול לקצות? איך אפשר להוריד תלולית כזאת ענקית, תלולית אפר, איך אפשר לקצות אותה? מי שפיקח, מה הוא אומר? הרי הוא קוצץ שתי משפלות היום, כלומר, שני סלים, היום אני אוריד שניים. מחר עוד שניים, מחרתיים עוד שניים, וכך לאט לאט הוא מתגבר על כל התלולית הזאת. זה המשל. ומהו הנמשל? מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד התורה? את הנזיקים יש 30 פרקים, שלושת הבבות ביחד. זה מסכת נזיקים, כל הנזיקים חד המסכתא היא, זה 30 פרקים. כלים, 30 פרקים. התורה גדולה. מי יכול להקיף את כל התורה כולה? כך אומר מי שהוא טיפש. ומי שהוא חכם, מה אומר? הרי אני שונה שני הלכות היום, שתי הלכות למחר, עד שאני שונה את כל התורה כולה. אתם צריכים לגשת לתורה, רואים את הגודל, לפעמים אדם נרתם, אני לא יכול אף פעם להגיע לכיף כזה, ללימוד תורה כל כך גדולה, כל כך רחבה, מרחבה מני ים. אם יש סבלנות, אז לאט לאט אדם מגיע לכל התורה כולה. וצריך להיבהל מהגודל. משל שני, אומר המדרש. אמר רבי יוחנן, כיכר תלוי באווירו של בית. אדם רואה כיכר למעלה על יד התקרה, גבוה גבוה, תקרה גבוהה גם כן, גבוה. איך אפשר להגיע לכיכר הזה? חושב. מי שפיקח, מה הוא אומר? הרי מישהו שם את הכיכר למעלה, אז כנראה שאפשר להגיע לשם. אז איך הוא הגיע לשם? הוא לקח מקל אחד, קשר במקל השני, לאט לאט המקל שלישי, עד שהמקל נהיה ארוך, אפשר להגיע עד למעלה. זאת אומרת, בשלבים שלבים אפשר. מה המשל השני, הנמשל השני? מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? הוא איך חכם, גבוה, ואיך אפשר להגיע לחוכמה כזאת? מי שפיקח אומר, והוא לא למד את זה מאחר, אלא הרי נלמד שתי הלכות היום, שתיים למחר, עד שאני אלמד כל התורה כולה. המשל הזה, מה הוא שונה מהמשל הקודם? המשל הקודם היה משל בכמות. כמות כל כך גדולה של התורה, המון פרקים, המון ללמוד, קשה מאוד. אבל עם סבלנות אפשר להגיע לכל ההמון הזה. המשל השני, התורה היא גבוהה, היא עמוקה, היא קשה, האיכות. האיכות של התורה היא מאוד מאוד גבוהה. איך אפשר להגיע לאיכות הזאת? אבל חכם הגיע. איך אני יכול להגיע לאיכות של החכם? הוא גם הגיע לשם. איך הוא הגיע? הוא למד מחכם אחר. גם אני אלמד לאט 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 ויגיע. כלומר, גישה בריאה אל לימודה של תורה, עם הרבה סבלנות ועם שאיפות גדולות. זאת אומרת, לפעמים מתבלבלים. אדם שואף שאיפות גדולות, אז פתאום הוא נבעל, אי אפשר להגיע למה שהוא שואף. צריך לשאוף רחוק מאוד ולהתקדם בקצב הנכון. לדעת, התורה היא מאוד גדולה ועצומה, והייתי רוצה לדעת את כל התורה כולה. אבל לא היום, לאט לאט. אני רוצה את כולה, לא לוותר על שום דבר. אבל לאט, כל יום כמה שאני יכול באותו היום. וכך אדם לאט לאט מתקדם. יש משל שלישי. ומה הוא, זה כנראה שגם בזמן המדרש, זה היה התחלת הזמן, אז היה דרכות איך לגשת אל הלימוד. המשל השלישי, משל לתרסקל נקוב, זה סל, שהוא, יש בו חור, ששכר ברע לב פועלים למלותו. הבעלים החליט, מבקש, תמלו לי את הסל הזה, אבל הסל הזה יש בו חור למטה. ממלאים אותו, מתרוקן. ממלאים אותו, מתרוקן. והפועלים, על כל מילוי, יקבלו על זה שכר. גם שזה מתרוקן. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל, מכניס בזו, מוציא בזו? מה, איזה מין עבודה כזאת? היא עבודה בחינם. חבל לעשות את העבודה הזאת. מי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר כל חבית וחבית אני נוטל. הוא משלם לי, מה אכפת לי שישפך? נו, מה נמשל? מי שפיקח, מה הוא אומר? אמר, איפה זה? מה אני מועיל ללמוד תורה? מי שטיפש אומר, מה אני מועיל ללמוד תורה? הוא משקחה, אני לומד. וזה לא נשמע. מה, יש טעם ללמוד באופן כזה שאני לא זוכר כל מה שאני לומד? חלק ממה שאני לומד אני שוכח? זה מתסכל, כן? זה תרסקל, מתסכל, מתסכל ללמוד ולשכוח. ומי שפיקח מה הוא אומר? ולא שכר הגיעה הקדוש ברוך הוא נותן? מה אכפת לי? נותן שכר ללימוד, הקדוש ברוך הוא נותן שכר על כל חבית וחבית. על כל לימוד ולימוד יש שכר. אומר, לא להיות, לפחד מהגודל הכמותי, לא מהגודל האיכותי, ולא מזה שגם מה שלומדים לא זוכרים את הכל. על הכל יש שכר. מה זה קשור לפרשה שלנו? קבוצותיו טלטלים שחורות כעורב. אז אומר המדרש בהמשך. יש פרשיות שהן נראות שחורות, קשה לדבר עליהן בציבור, כמו הפרשה הזאת של פרשת מצורע, פרשת תזריע, מצורע, לא נעים. ענייני הנגעים, ענייני התומות של האיש, של האישה, לא, זה לא נעים. אף על פי שנראות הפרשיות כביכול שחורות, הרי הן ערבות עליי, כערב, מלשון ערב. אומר הקדוש ברוך הוא, הן ערבות עליי. אני אוהב את גם את הפרשיות הללו, מפני שהן גורמות טהרה בישראל. זה פרשיות הטהרה. הרמב״ם קורא לספר הזה ספר הטהרה, לא ספר הטומאה, ספר הטהרה. כי מי נדרש להיות טהור? ישראל, הגויים לא. אין אצלם טהרה, אין אצלם קדושה, אז אין אצלם טומאה. מי שיש אצלו קדושה, יש אצלו טומאה. ולכן כתוב אדם, שזה הביטוי היותר מעולה, כך אומר הזוהר, לעומת איש, אנוש, זה אדם יהיה בו נגע. כי זה שייך למדרגה של מי שקרוי אדם. ישראל שהם קרויים אדם. כלומר, הפרשיות הללו דווקא מבטאות את מעלתם של ישראל. ומשהו מפרקי אבות. פרק שני, השבת קראנו את פרק שני. אבל לפני כן הקדמה. לפני שאומרים את כל פרק, חכמים תקנו לנו איך לומר, להקדים, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. אחר כך אומרים את הפרק, אחר כך מסיימים, רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. המהר"ל מסביר את ההקדמה ואת הסיום. הוא אומר, פרקי אבות עניינם חינוכי, ללמד את המידות הטובות שצריך לנהוג בהם, שהמקור של המידות הטובות כמובן זה התורה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ומזה מתחיל המידות הטובות, הכל מקורו בתורה. אבל לפני כן יש להקדים. עם ישראל, עם סגולה. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. את מי זה כולל? זה כולל תינוק שנולד. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הוא לא עשה שום מצווה, לא שום הנהגה טובה. איך הוא יזכה לעולם הבא? באופן טבעי, ישראל, עם סגולה, הנשמה האלוקית הישראלית, שייכת לעולם הבא. זה היסוד. זה המשך למה שאמרנו מקודם. הגישה היסודית, מתוך כך, מתוך שעם ישראל הוא עליון, הוא מיוחד, כל שנאמר, ועמך כולם צדיקים, כולם. לכן יש לכולם חלק לעולם הבא. מתוך שהם סגולה, נמשכים המידות הטובות. וזה הפרק שאנחנו לומדים. לשפר אותם, לגלות את המידות הטובות שטבועות בישראל, שהם בטבעם רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. זה טבע. זה טבע, אבל צריך להוציא את הטבע מן הכוח אל הפועל. התכונות הבסיסיות הללו שהן נובעות מהסגולה הפנימית, צריך לגלות אותם, צריך ללמוד את פרקי אבות, ולהמשיך את המידות מתוך הנפש האלוקית הפנימית. ומהמידות נמשכות המצוות. המידות הן שורש של המצוות. כשאדם יש לו מידה טובה, אז היא שורש לאדם, מידה טובה בין אדם לחברו. זה כלל גדול בתורה, ואהבת לך כמוך. אדם אוהב את הבריות, אוהב את ישראל, ממילא הוא עושה את כל המצוות שבין אדם לחברו. הוא אוהב אותם. הוא רוצה שיהיה להם טוב, אז הוא עושה להם כמה שאפשר יותר. אז המידות הם שורש למצוות. והסגולה מתוך העמידות, ומתוך המידות רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה וידיו. פרק שני מתחיל, רבי אומר, איזו דרך ישרה שיעבור לו אדם, כל שהיא תופרת לעושה ותפארת לו מן האדם. רבי, ראשית כל תמי, זה הרבי הראשון. רבי, רבי. למה קראו לו רבי? הוא באמת היה כזה. הוא היה בעל מופת. ראשית כל, מי שמת רבי בטלה הנבה, רבי אומר, לפני פטירתו הוא הושיט 10 אצבעותיו, הגביע את אצבעותיו ואמר שהוא לא נהנה מן העולם הזה, ועל שולחנו לא היה חסר שום דבר. הוא היה עשיר. רבי היה מכבד עשירים. אמרו, למה הוא היה מכבד עשירים? כי הוא רצה שמה שמכבדים אותו זה יהיה בגלל שהוא עשיר, לא בגלל שהוא יודע תורה. אז הוא כיבד עשירים, והוא גם עשיר, אז מכבדים אותו בגלל התורה, זה בסדר. וסליחה, בגלל העושר, אז זה כאילו לא רצה להתכבד בכבודה של תורה. רבי, אחרי שהוא נפטר, הגמרא אומרת במסכת כתובות, שהוא היה בא כל ליל שבת לעשות קידוש בביתו. שמעתם? זה מופת גדול. כמעט לא שמעתי על אף רבי שעשה דבר כזה. אבל פי שיש חסידים שמספרים שהיו מעלים מהתורה את הרבי אחרי שהוא נפטר. היו קוראים לו שישי. אבל אף אחד לא שמע את הברכות. רבי היה איזו דמות מיוחדת במינה. וחז"ל אומרים, מימות משה עד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. מסביר רש"י, לא הייתה תורתם של ישראל וגדולתם של ישראל במקום אחד. מה רש"י הוסיף על דברי הגמרא? הגמרא אומרת שממות משה ועד רבי לא הייתה תורה וגדולה במקום אחד. מוסיף, אומר רש"י, לא הייתה תורתם של ישראל וגדולתם של ישראל במקום אחד. אז זה מה שהגמרא אמרה. לא, רש"י הוסיף כאן דבר מאוד מאוד גדול. הגמרא לא התכוונה להגיד שהיה איש אחד חריג יוצא מן הכלל. פעם אחת זה היה אצל משה רבינו, פעם שנייה זה היה אצל רבי. רבי היה משהו. לא היה דמיון לזה, כמו שמשה רבינו. הגמרא רצה להגיד, לא הופיע הגדלות הישראלית, עם ישראל לא הופיע בגדלותו ממות משה ועד רבי. מה פירוש הדבר? כשאדם מישראל עולה במדרגות הגדולה, זה הופעה של עם ישראל. עם ישראל הוציא מתוכו ענק כזה. ממות משה ועד רבי, כך אומר רש"י, לא הייתה תורתן של ישראל וגדלותן של ישראל במקום אחד. הם גילו את עם ישראל. לא איזו אישיות פרטית שמנותקת, שעומדת בפני עצמה. עם ישראל הופיע בגדות כזאת שהתורה התרכזה והגדולה ביחד בשיא כזה שמרכז את כל ישראל סביבו. כל ישראל מופיעים בגדולתם. זה היה הרבי. ורבי, אז כשאנחנו הולכים ללמוד הדרכה מרב, צריכים להתבונן בדמותו. כן. אז הוא היה משהו מיוחד, כן. והוא אומר, הדרכה כללית, לא איזו עיצה פרטית, אלא דרך ישרה שיעבור לו אדם. כל שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, הדרך הזה, דרך צריכה להיות מפוארת. עושה אותה דרך מפוארת. וגם אחרים יראו שהיא מפוארת. יאשרו את זה. שאדם לא יסמוך רק על עצמו בבחירת הדרך, צריך גם לשמוע מה שאחרים אומרים. לפעמים אדם חושב שזאת הדרך, ובעצם זה לא בדיוק. אז זה, אבל אם זה בא משני הצדדים, הוא לא עושה בגלל שאחרים אומרים בלבד, אלא הוא בוחר את הדרך הישרה המפוארת. מצד שני הוא גם מתחשב באחרים. ואני הייתי מפרש פירוש, כלשהי תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם. זאת אומרת, כשאדם הולך בדרך ישרה, הוא לא רק צריך ללכת בדרך בעצמו, הוא צריך ללכת באופן כזה שגם כולם ילמדו ממנו. הוא לא, התפקידו של האדם בעולם זה לא ללמוד בעצמו תורה, להתעלות במעלות המידות בעצמו, להיות איש מיוחד, צדיק, ירא שמיים, זוכה לעולם הבא. האדם הוא חלק מכלל ישראל, וההתעלות שלו היא קשורה בכלל ישראל, וכשכלל ישראל קשורים בו. אדם ערב על כל ישראל, כל ישראל ערבים זה לזה. זאת אומרת, דרך ישרה שיעבור לו אדם, זה דרך כזאת שתביא בסופו של דבר, שגם אחרים יראו שזה מפואר, לא בשביל שישפכו אותו, אלא בשביל שילמדו ממנו. אדם צריך להפך לדוגמה אישית. להיות, זאת דרך ישרה. דרך שלימה זה דרך כזאת שגם משפיעה על אחרים. ואנחנו צריכים לאמץ את זה כאן בתוכנו, כל אחד ואחד. צריך להיות, להרגיש את עצמו חלק מכל החבורה, מכל כלל ישראל, ולרצות את ההתקדמות של כולם, ולרצות להוביל, להיות דוגמה אישית, בכל תחום ותחום, בשקידה, בהתנהגות בין אדם לחברו, בעבודת השם, בכל חלק וחלק של ההתנהגות, להיות לא רק מתעלה בעצמו, אלא משתדל להיות באמת כזה שכולם שלומדים ממנו. אני אומר את זה לכם, כי מזרזים למזורזים שכמותכם ירבו בישראל. כי באמת החבורה כאן, ברוך השם, איכותית, רצינית, גם בעלת יכולות, גם בעלי רצון. כל הנתונים נמצאים. אפשר להוציא מזה תוצאות יוצאות מן הכלל. אז אין לי אלא לברך אותנו, אתכם, אותנו, שבעזרת השם כל הכוחות הטובים האלה תוציאו אותם מן הכוח אל הפועל, ותהיה הזמן הזה זמן של עלייה גדולה לנו ולכל ישראל.